טוב, אז שלום. אני אזכיר איפה אנחנו עומדים ונתקדם. אנחנו בפעם קודמת עמדנו על ההבדל המושגי בין אונן לבין מתו מותר לפניו. מושגים שהתערבבו, יתר דיוק, השם אונן הכינו אותו על כל אותם גופי הלכות שחזל התייחסו אליהם כאל דינים של מתו מותר לפניו, והדינים היסודיים של אונן הם נעלמו מהסיבה הפשוטה שהם נוגעים כולם לאיסור באכילת קודשים, לאכול תרומה, ואלו לא נוהגים. הדינים היסודיים של אונן נעלמו, והיום מכנים אדם שמתו מותר לפניו ורוצים לומר את דיניו, אז קוראים לו אונן. מבחינת הטרמינולוגיה של המשנה, ראינו שהדברים מאוד מאוד חדים וברורים. המשנה משתמשת באונן רק בהקשר מסוים, והוא ההקשר של איסור אכילת קודשים, והמושג הזה ביסודו מושג שבא לבטא את הצער שהאדם מצוי בו מרגע הפטירה אתה מת, וזה מתחיל ברגע הפטירה, לא מחכים שיהיה סתימת הגולל וכו'. הביטוי ההלכתי המובהק הוא אי היכולת לעמוד לפני השם, אי היכולת להיות במצב של ושמחת לפני השם אלוקיך. גם ראינו ככה, כדרך אגב, שהרמב״ם משתמש בביטוי אונן בהקשרים שעוסק בשביל הזהב. ובעצם המסקנה שעלתה מהדברים הם שבדרך כלל אדם נמצא במצב של איזון נפשי. הרמב״ם קורא לזה, הוא לא שוחק ועולל והוא לא אונן ועצב. מה הוא? שמח. כן, במקום אחד הוא כותב לא רק שהוא שמח, אלא הוא שמח. מישהו זוכר את הביטוי המדויק שלו? מישהו זוכר את זה? אני אקריא לכם את הלשון המדויקת שלו.
שמח בימה בנחת.
שמח בנחת. זה המצב הרצוי לאדם להיות. בעצם הנגזרת הוא שאם אנחנו לוקחים את חוויית האבל ושמים אותו על שביל הזהב, שאדם הולך לקצה אחד. ועכשיו תהליך הנחמה הוא לחזור למצב מאוזן. זה המושג של אונן. על המושג הזה יושבת התפיסה.
גם היה ברסלב.
אני אספר לך בקצרה בנושא הזה, אני לא אריך זה, כן, אבל בקצרה, בישיבה באותניה אני משחק משחק טאבו. אני מדבר נגד ברסלב, להגיד את המילה ברסלב אף פעם. אסור להגיד שזה נגד ברסלב, אבל נגד זה שהם לא מאוזנים בחיים, נגד זה שלוקחים אחריות על החיים, ועוד כמה דברים, בסדר? דבר אחד ברור, הרמב״ם היה ברסלב. זה אני מוכן לחתום בשתי ידיים, הוא לא היה ברסלב. הוא האמין בחיים מאוזנים, בלקיחה של אחריות על החיים, לא לזרום. הוא האמין בבחירה חופשית, הוא לא אמר, תראו מה זאת עשה השם לנו, שום דבר מהדברים האלה. בסדר? אז בוא נחזור עכשיו לעניין שלנו, שהראשונים אומרים לנו שלומדים את שאבילות יום ראשון היא דאורייתא מהפסוק שממנו לומדים אנינות, דיינו מהארון שאמר איתה בעיני השם, הם חושבים על מושג האנינות המובהקת כפי שהיא בספרות התנאים. דיינו יסוד האנינות היא באמת הצער, ויש הכרה של ההלכה בזה, זה הכוונה אבילות יום ראשון דאורייתא. בצד זה יש מושג אחר של מתו מותר לפניו, שהוא מופיע במשנה בברכות, שם התחלנו, אז בואו נראה את זה קצת יותר. משנה בברכות, הוא מופיע בהקשר של פטור ממצוות מסוימות, נראה, מקווה שנספיק את זה היום, בברייתא, יש לו עוד הקשרים. עכשיו המושג הזה גוזר בעקבותיו כל מיני הלכות אחרות, שהן לאו דווקא, בואו נבדוק את זה היום, לא בהכרח קשורות בצער. כלומר, באמת מתו מותר לפניו, לא מבטא בהכרח את הנתון היסודי, שאדם שמת לומד הוא כרגע בצער עמוק. אלא הוא מבטא אולי התרדות, אולי הוא מבטא את הצורך של האדם לטפל בעמד, מיד נראה את זה, כן? ויכול להיות שאפילו היא חוויה קצת סותרת לחוויית האנינות, ובמילים אחרות, אולי אדם בשלב הזה, בין הפטירה עד הקבורה, נמצא במצב רוח שמטלטל בין קצוות, צד אחד צער גדול, מצד שני התרדות גדולות, הוא נמצא במצב של רצו ושוב כמעט, כן? ומדובר במושג אחר לחלוטין, שבסופו של דבר הפנומן ההלכתי של מה דיני האדם מרגע הפטירה הוא לא סינתזה, אולי חיים בדיאלקטיקה בין שני העולמות האלה. שמה שהתחלנו בפעם קודמת, ואנחנו צריכים להרחיב את העירייה יותר היום, זה בעיון בפטור, בדין היסודי שמתו מותר לפניו, במשנה בברכות. מה שהצבעתי בפעם קודמת, זה על הפער בין נוסח המשנה כפי שהוא לפנינו בדפוסים, לבין איך שהוא מופיע בידי הנוסח המשובחים של המשנה, כשראשונים גם מעידים על חילופי הנוסח האלו. כן, הנוסח של המשנה בבבלי ברכות, דפוס וילנה, מי שיפתח אותו, מי שמתום מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, ומן התפילה, ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. לעומת זאת, ראינו שבהרבה מאוד מכתבי יד של המשנה, הקראתי פה פעם קודם את הרשימה האדירה הזאת, כן? הנוסח הוא אחר, הנוסח הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילין. תוספות פה על אתר, מי שמחזיק לפניו גמרא ברכות, יכול לראות. תוספות מתעקשים לגרוס תפילה. הם כותבים, הכי גרסינן פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין. וברור שהם משוחחים עם אותה דעה שאפילו תפילה לא גורסים. וגם בתלמידי רבינו יונה פה על אתר, מיד נדבר על זה, הוא מעיד שגרסאות שלפניו לא גרסו פטור מכל מצוות האמורות בתורה. והוא גם נכנס לשאלה, מה משמעות חילופי הנוסח האלו? עכשיו, רש"י פה על אתר, אם ננסה לחשוב על יסוד הדין, וגם על זה דיברנו, רש"י קושר את הפטור של מי שמתום מותר לפניו מקריאת שמע לפטור של חתן. וכפי שנראה מיד, גם הרמב״ם עשה כך. רמב״ם בהלכות קריאת שמע, בפרק ד' הלכה א', מביא יחד את פטור החתן עם פטור מי שמיתו מוטל לפניו, ויסוד הפטור הוא אחד. והדברים האלה גם מסתברים מבחינה טקסטואלית. היות והמשנה בפרק שני הביאה פטור חתן, ועקבותיה היא ממשיכה לתוך פרק שלישי ומביאה את פטור מי שמיתו מוטל לפניו, לא רחוק הקישור הזה. אלא מה, שבלשון רש"י לעומת לשון הרמב״ם, וזה יותר אולי איך שרש"י התפרש על ידי ממשיכיו, רש"י עצמו זה לא חד משמעי, הם כנראה נחלקו גם ביסוד הפטור של חתן, או במילים אחרות, יש ביניהם מוסכמה שיש קשר בין פטור החתן לבין פטור מי שמתו מוטל לפניו, ושזה גוף צריך לשאול, ומהו פטורו של חתן. רש"י פה כותב על אתר, וגם זה ראינו בפעם קודמת, שהוא קושר את זה ללשון הסוגיה, לאל, דף תזיין, לפי שהוא תרוד ומחשב את קבורתו, ואב ידום ידי חתן, דפטור משום תירדה דמצווה. כן, ופה התפיסה היא, שאנשים שהם תרודים תירדה דמצווה, למה הדגש על תירדה דמצווה? שכן הסוגיה שם אומרת, שאדם שהוא תרוד בתירדה דרשות, אין לו את הפטור הזה מקריאת שמע, אל תהיה תרוד. היי, קשה לך? וזה רק רשות, רק מי שתראו תירדה דמצווה. ומה הדוגמה שם? זה דברים שקוראים את הסוגיה שם אלפים. הדוגמה היא אבל. מה, הגמרא מתחילה בטבע ספינתו בים, ואז היא אומרת, וכי תימה אחי נמי, שגם הוא פטור מקריאת שמע, אי אפשר לומר את זה. למה אי אפשר לומר את זה? כי אבל, אומרת הגמרא, זה תירדה דרשות, והוא חייב בקריאת שמע, שכן אבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה, חוץ מתפילין ביום הראשון, שאתה תדבר על זה בנפרד. עכשיו, זה מעניין שקוראים לאבל תירדה דרשות. כן, אם אני חושב על העניין הזה, מה ההבדל בין תירדה דמצווה לתירדה דרשות? אז נאמר לי שתירדה זה לאו דווקא מתפרש כאדם שקשה לו להתרכז, כי הוא לא עוזב את הראש שלו, הכסף שהוא הפסיד, או הצער שלו על המת, אלא יתר דיוק זה שאין מה לעשות. אדם שטבע ספינתו בים, מה הוא יכול לעשות? אז היום אני יודע מה הוא צריך לעשות, לריב עם הסוכן ביטוח שלו, כן? אז היום יש מה לעשות, אבל פעם, תבע ספינתך בים, מה תעשה? כלום. תרדה דרשות. מה אבל עושה במהלך השבעה? כלום, הוא יושב. אסור לו לעבוד. היום, ועד החסד מביא לו את כל האוכל, כולם דואגים לו. לעומת זאת, מי שמתו מותר לפניו, יש לו הרבה מאוד מה לעשות, כן? אבל כנראה שהתרדה מתורגם בין יתר לשאלה, אם יש לך דרך שגם החתן יש לו דברים לעשות, יש לו בילת מצווה, הוא תרוד, כן? אבל כנראה שהתירדה דמצווה צריך לכלול בתוכו גם פעולות שמוטלות על האדם לעשות, וכאן ההנחה ככל הנראה היא, שאדם שהוא תרוד בתירדה דמצווה, זה פותר אותו ממצוות, מאלו מצוות זה פותר, אז כאן רש"י אמנם לא מתבטא ככה במפורש, אבל הרבה מאוד ראשונים שמצטטים את רש"י הם מפרשים את שיטת רש"י, שזה פטור שבנוי על העוסק, הכלל של העוסק במצווה פטור מן המצווה. שזה ודאי מה שנאמר בנוסח של המשנה כפי שהיא בדפוסי הבבלי. אם אומרים שמי שמתו מוטל לפניו פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז פשיט, אז כנראה בנוי על הכלל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. טוב, מה שאני צריך לברר זה ומה כל יסוד הדין של העוסק במצווה פטור פטור מן המצווה. אני רק אומר שעל חתן לעומת זאת לא שמענו שחתן פטור מכל המצוות האמורות בתורה, כן? לא שמענו דבר כזה.
למה הוא לא השתמש במשפט הזה עוסק במצווה?
שאלה טובה, הוא משתמש בלשון הגמרא בתת זין, אבל זאת שאלה טובה, כלומר אולי רש"י בעצמו עדיין לא חשב מונחים האלה. מי שבוודאות לא חשב במונחים של העוסק במצווה פטור מן המצווה, וקרא לו אותו דבר שקרא למשנה, זה הרמב״ם במשנה תורה, שכן. הרמב״ם בספר אהבה, בהלכות קריאת שמע פרק ד', אני אקריא לכם את לשונו. קוראים את המהדורה הזאת של הרב שילת? לא? אז מבזק קצר אתם רוצים? יש כל אחד מהדורות של רמב״ם, למה עוד אחד? אז המהדורה הזאת כולה מכוונת כלפי תיקון הנוסח של הרמב״ם, ניסיון להגיע לנוסח הקרוב ביותר, לנוסח שיצא מתחת ידי הרמב״ם, שאני מניח שרבים שמעו על האיכות המעולה של כתבי יד התימניים, וכך למשל המהדורה של הרב קפח שיש אותה פה, אז הוא התפיס על פי כתבי התימן. הרב שילת חולק על השיטה הזאת, ואני אסביר רגע אחד מה יסוד המחלוקת. יש לנו כתב יד בספרי מדע אהבה שנמצא באוקספורד, הונטינגטון 80, שיש דרך אגב אתר שלם באינטרנט שאוקספורד הקימו, שאפשר לראות שם את כל כתב היד. סרוק. זה נדמה לי הרמב״ם.org, זה הכתובת. הכתב יד הזה מאושר בחתימת ידו של הרמב״ם בסוף ספר אהבה. מי שיכנס לכתב יד, הם הקרינו את זה ישר בעמוד הפתיחה של האתר, וזה נמצא בסוף ספר אהבה לפני סידור התפילה של הרמב״ם, לא בסוף כתב היד, בסוף ספר אהבה. שם הרמב״ם מאשר, הוא גם מספרי, אני משה ברבי מימון. שמה זה הכוונה? הרמב״ם היה בבית מה שהם מכנים master copy, היה לו עותק אב, שזה היה עותק המוסמך של משנה תורה. אנחנו יודעים על הדבר הזה, שכן היה לרמב״ם גם עותק כזה של פירוש המשניות שהגיע אלינו. יש לנו אוטוגרף של הרמב״ם של פירוש המשנה, שזה העותק המוסמך שישב אצלו בבית, ופירוש המשניות הרמב״ם היות וכתב אותו בצעירותו, הוא גם חזר והגיע אותו ותיקן אותו, וכך יש לנו תופעת המהדורות בפירוש המשנה, דהיינו תחילת דעתו של הרמב״ם, סוף דעתו של הרמב״ם. היה גם עותק כזה למשנה תורה שלצערנו לא הגיע אלינו. אין לנו את העותק שלו, אבל כן, יש לנו כתב יד כמו הונטינגטון, שבו הרמב״ם מאשר שהספר הזה, הכתב יד הזה, הוגה מספרו. עכשיו כמובן שזה נותן לו לכאורה תו תקן רציני, המחבר בעצמו בכתב ידו, כתב יד קודשו, מאשר שהוא טוב. וכך למשל הרב רבינוביץ' ביד פשוטה מדע אהבה פרסם אפי הונטינגטון. רמב״ם פרנקל, שהם אוריינטציה, עם אוריינטציה של בני ברק, אין אפשר גם להגיד אולי בית שמש, כן? הם אוהבים דפוס ראשון. חרדים לא אוהבים כתבי יד, כנוסח פנים. דפוס ראשון. מה הם שמו מדע אהבה? הם נשברו. מה הם שמו? הונטינגטון. מי לא ישים? אם הרמב״ם בא בעצמו, כן? יש רק בעיה אחת, שכתב את הונטינגטון לא מתאים לכתבי יד תימן בספרי מדע אהבה. יש כמה וכמה הבדלים. עכשיו שאלה מה עושים? אז הרב שילת אמר בצער, כנראה שכתבי יד תימן הם לא כל כך מדויקים. גוואלד, איך זה יכול להיות? הרי התימנים הם כמו מכונת צילום. אז הוא אומר, מכונת צילום זה מצוין, עכשיו את מה אתה מצלם? הוא אומר, כנראה לתימן, העותק הראשון שהגיע לא היה משובח. הרב קפח כדרכו לא הסכים לקבל את זה, ולכן הוא אמר ההפך. חתמתם פעם בבנק? חתמתם? קראתם את מה שאתם חותמים? אתם חותמים בסופר על החשבון שנראה ככה, אתם קוראים כל דבר? שמה כדאי, כי יש שם תאוריות לפעמים, בדידי אבו עובדה, כדאי לקרוא. אז הרמב״ם חתום, וזה אומר שהוא באמת בדק. לכן הרב קפח מתעקש אפילו במדע אהבה להביא כתבי התימן. בא הרב שילת ואומר, אני לא קונה את זה. לכן מה הוא עשה לאורך כל הספר, ונגמר במדע אהבה? הוא שם לב שהמאפיין של הונטינגטון שהוא כתב יד מזרחי. עכשיו, יש עדויות על כתבי יד של ספרים נוספים שהושבו לספרו של הרמב״ם, שהיו מאושרים בחתימה, לכן הוא מחפש כתבי יד מזרחיים שהם הבני דודים של הונטינגטון. זה ההבדל בין המהדורות. אוקיי, באהבה אין לנו בעיה, כי בספר אהבה יש את הונטינגטון. כשפותחים את הלכות קריאת שמה, פרק ד', אנחנו קוראים בדפוסים כך, אני קורא לכם את המשפט, אני מקווה שגם במשנה הרגשתם שהמשפט משהו בו מוזר. אם אדם פטור מכל המצוות, למה להגיד שהוא פטור מקריאת שמע ומן התפילין? הם לא, אחד, הם לא חלק מכל המצוות. ותראו מה מופיע ברמב״ם בדפוסים. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, פטור, סליחה, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה, פטור מכל המצוות או מקריאת שמע. זה מה שכתוב. וכשהולכים לצד הזה, שהוא הפיתון, קוראים, כתוב משהו אחר. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. תשימו לב, שני הצדדים מביאים את מכל המצוות, רק שהוא עבר, הוא נמצא במקום אחר. בדפוס, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות. ברמב"ם מלומד את בהונטינגטון מה כתוב, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, כל ההבדל הוא איפה לשים את המילה? פטור, זה כל ההבדל, זה לא שהוסיפו פה עוד מילים, כן? כל ההבדל הוא מיקום של מילה, פטור. אבל זה גם, דרך אגב, בכתבי התימן, אחרי שדיברתי שרה נגדם, גם בהם מופיע אותו נוסח בו בהונטינגטון, וזה כמעט גם כן, זה מוכח מתוכו. כי זה מזויף מתוכו, שבכל קריאת שמע, מה הרמב״ם יגיד? אתה פטור מכל המצוות או מקריאת שמע. ועוד פעם חוזרת אותה טענה, שזו טענה שטוען אותה, גם טוענים אותה תלמידי רבנו יונה, והיא ש... אין צורך לומר פטור מיוחד לקריאת שמע, אם יש פטור מכל המצוות, ולכן מסתבר, ונראה לכם עכשיו עוד מקור שזה קרה, לא, זה קרה גם לבראשית רבה. מי שפותח בראשית רבה בפרשת חיי שרה, בדפוסים של המדרש רבה, אז מה הוא יקרא שם? ויקום אברהם על פני מתו, מי שרוצה לראות בדף 3, שורה 6, אומר רבי יוחנן, נילאין תנילה מי שמתו מוטל לפנה פטור מקריאת שמע, או מן התפילה, או מן התפילין, וכל מצוות האמורות בתורה. אבל אם הוא יעיין במהדורת תיאודור אלבק, שהוא נתפס על פי כתב יד ותיקן של בראשית רבה, הוא יראה שמה שכתוב שם זה רק, אמר רבי יוחנן, מננן תנינן, מי שמתו מוטל לפנה פטור מקריאת שמע, מנחה ויקום וידבר. וזה קרה לשלושה חיבורים, למשנה, לבראשית רבה, ולרמב״ם, אותו תהליך, שפטור שבנוסח המקורי של החיבורים תואר כפטור של קריאת שמע, הוא בהעתקות מאוחרות יותר של החיבור, הוסיפו שהוא פטור מכל המצוות שבתורה, וברור שיש פה מעתק מושגי, דהיינו, יש להניח שיסוד הפטור הראשוני, בכל המקורות האלו הוא דין מיוחד בקריאת שמע, כמו שמציינים פה על אתר תלמידי רבנו יונה, וגם פטור מיוחד מתפילין. רבנו יונה גרס גם תפילה דרך אגב, אבל הוא על שלושתם מציע מחנה משותף פשוט, והוא שהם שלושתם מצוות שדורשות ריכוז, שלושתם דורשות כוונה. קריאת שמע דורשת כוונה, תפילה, אם כוללים אותה, דורשת כוונה, ותפילין יש איסור עסך הדת. ורבנו יונה מביא דעה, תלמידי רבנו יונה סליחה מביאים דעה, שהוא פטור רק מהמצוות של כוונה. הוא חייב משאר המצוות האמורות בתורה. תרשו לי להוסיף, שמיטב ידיעתי גם במקורות ארץ ישראל האחרים, ונראה לכם את זה בהמשך, לא מופיע פטור גורף של מי שמיתו מוטל לפניו מכל מצוות האמורות בתורה. גם שראית הברייתא של מיתו מוטל לפניו, הברייתא בנוסחה בירושלמי, לא כתוב שיש פטור מכל מצוות האמורות בתורה. בברייתא בבבלי זה כתוב. כן, בבקשה, ג'וי.
הרמב״ם אומר, מי שליבו טרוד, איפה הגיע המילה?
אז גם הוא השתמש בנוסח של איזה סוגיה, בדף ט"ז, כמו רש"י. כמו רש"י, מהסוגיית חתן. שם הגמרא אומרת, תירדא דמצווה. אז מי שהיה ליבו טרוד בדבר מצווה מכל המצוות, זה תירדא דמצווה. זה התרגום שלו, של הביטוי הזה. ואני אומר, התלמידי רבנו יונה מציב, זה נראה פשוטם של דברים, והדברים האלה האמת מפורשים ברמב״ם, כי ברגע שמורידים מהרמב״ם את ה... לא, לא מורידים כלום, פשוט מזיזים, שמים את פטור במקום הנכון. ברור שפרק ד' בחוד קריאת שמע לא מתאר פטור מכל מצוות האמורות בתורה. הוא מתאר פטור מיוחד מקריאת שמע, כפי שהוא כותב, אני קורא. לפיכך, אחרי שקראתי את הכותרת, מי שהיה ליבו תרוז ונכפז לדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. לפיכך, מה הנגזרות? חתן שנשא בתולה, פטור מקריאת שמע עד שיבוא עליה, לפי שאין דעתו פנויה. דילגתי קצת. מי שמת לא מת, שהוא חייב להתאבל עליו. כאן הרמב"ם נותן הגדרה פשוטה, מה זה מיתו מוטל לפניו, אז מי זה מיתו? מי שאתה חייב להתאבל עליו. טוב, נראה בהמשך, נגיע לסיפור הידוע על רבנו תם, שמתה אחותו, הוא אכל בשר ויין, לפני שקברו אותה, זה פותח את השאלה הזאת מחדש. אבל זאת ההנחה הפשוטה.
מה אמת מצווה?
שאלה טובה, יש בספר הזה רשימות שיעורים, שהוא מביא סיכומים של שיעורים של סבי על ברכות, הוא מובא פה שרב התלבט בשאלה הזאת. מה אמת מצווה, כן? שאלה טובה. אבל בכל מקרה, הרמב"ם פה מגדיר קודם כל, מיתו זה כל שבעת הקרובים, שאתה חייב להתאבל עליהם. אז מה הוא ממשיך? פטור מקריאת שמע עד שיגברנו, מפני שאין דעתו פנויה לקרות. זה פטור מיוחד של קריאת שמע, והרמב"ם גם כורך יחד, נדבר על זה גם יותר בהמשך, את חתן יחד עם אבל, שיהיינו עם דעתו פנויה או לא, בכך שהוא קובע בהלכה זין, ובפשוטם של דברים זה הולך על כל מי שהוא הזכיר עד עכשיו, כולל מי שמיתו מוטל לפניו, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו ולקרות, קורה. שזה נלמד מהסיפור של רבן גמליאל, שקרא קריאת שמע מתי? שהוא התחתן, והוא אמר, אני לא מוכן לבטל ממני לקבל עוד מלכות שמיים אפילו שעה אחת, אז הרמב"ם מעביר את זה גם למיתו מוטל לפניו, עם התוספת, והוא שתי דעתו מיושבת עליו, אם אתה מצליח. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל ותמה, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו. אבל ברמב"ם ברור, בפרק ד' מחוד קריאת שמע, שמדובר בפטור של כוונה. זה קושי מיוחד לכוון, על זה התכוונה, זה לדעת הרמב"ם דיברה משנה בברכות, שפטרה מקריאת שמע ומתפילין. לעומת זאת, התוספת של כל מצוות האמורות בתורה בכל החיבורים האלה, היא בנויה על תפיסה שמדובר על דין כאמור רחב יותר, של העוסק במצווה פטור מן המצווה, שגם הוא צריך, אני אעיר בקצרות, אי אפשר פה ללמוד את כל התורה בשיעור של שעה ומשהו בשבוע, אני רק אעיר שיש מאמר שכתב יהודי שהוא חבר שלי, מנחם כץ, שהוא כתב על סוגיית סוכה חפי, של עוסק במצווה פטור מן המצווה, ומשהו מראה באותו מאמר, שבכל מקורות התנאים היסודיים אין פטור כללי שנקרא עושה מצווה פטור מן המצווה, בכולם זה פטור מקומי של כוונה בקריאת שמע, בסוכה זה פטור של הולכי דרכים.
בוא נלך על מצוות מילה למשל, שיש לו זמן מסוים, כאילו שביום השני מילה.
כן, שמעת שאתה פטור ממצוות אחרות באותו יום?
זה, אני שואל, כאילו...
לכאורה לא.
שמע, כאילו, אמור להיות פטור מקריאת שמע עד שאני...
מצוין, אז אתה רק מחזק את זה, כן? אז מיד אני אענה לך על זה, אבל ראשונים למשל בונים כלל שנקרא שכל הפטור שעושה קריאת פטור מן המצווה, כשאי אפשר לקיים את שניהם. אבל בדרך כלל אתה יכול לקיים את שניהם, אז אין את הפטור הזה, אני רק אמיר, אבל מה שמנחם הרי באותו מאמר, שגם סוגיית חתן והסוגיות של סוכה, הן עוברות אותו תהליך גם כן. שמבחינה ראשונית, במקורות התנאים היסודיים, פשוטו של דבר, אין פטור גורף כזה, ובסוגיות הגמרא אפשר לעקוב אחרי תהליך, שזה מתואר כפטור כללי מהמצוות, ודבר דומה גם הראה פה. ורבינו יונה עצמו כך מובא אצל תלמידיו, פה על אתר, רבינו יונה התעקש שהוא פטור לא רק משלושת המצוות האלו, אלא פטור מכל המצוות האמורות בתורה, למרות שהוא לא גרס כך במשנה, אבל הוא התעקש שזה פטור כללי, ומי שאוסיף את התוספת הזאת בכל המקורות, בכל המצוות התורה, הוא ודאי בא לתפיסה הזאת, רק שהקושי שיש כאן הוא שלא כל כך מובן אחרי התוספת, כאמור מה? אז למה צריך להגיד במפורש קריאת שמע? אבל התשובה היא, שהיה פה איזושהי התפתחות מושגית. אבל מה שמעניין עוד יותר, אני לא אעשה לעצמנו חיים כאלה, כן, מיטשל.
מדברים על תורמת חית שמה, מדברים על סוסמן, או על נצח חמה, או כאילו על כל התקופות, כל
השלושה. מה, אם יקבור את המת, לפני סוף זמן קריאת שמה, אז תקרא קריאת שמה אחר כך. כאילו, מדובר כל עוד שלא קברו אותו, ואתה עכשיו יש לך זמן קריאת שמה, כן?
זה בוקר.
כן. אני רק רוצה להעיר שלא נעשה אצלנו חיים קלים, שאותו רמב״ם ששכנעתי אתכם, אני מקווה שזה פטור מיוחד בקריאת שווה בגלל כוונה, אותו רמב״ם בלכות אבל, פרק ד' הלכה י' ב', לא הלכה י' ב', סליחה, הלכה ו', תראו מה הוא כותב. מי שמיתו מוטל לפניו, הביא כל מיני הלכות, ואז הוא כותב, ואינו מברך, ואינו מזמן, ואין מברכים עליו, ואין מזמנים עליו, הוא פטור מקריאת שמע, ומן התפילה, ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. ופה הלכתי ובדקתי במהדורת הרב שילת, אצל הבן דוד של הודלינגטון, של אותו שם משפחה, ושם זה מופיע. וגם לפי מדור חיל שינוי הנוסחאות כאן, ורב רמב"ם פרנקל זה מופיע. וזה ברור למה הוא מופיע. מסיבה פשוטה, לא למד אותה ברייטה בגמרא, כי המשפט הזה מופיע בברייטה בבבלי י"ז עמוד ב' י"ח עמוד א'. והרמב"ם פה באופן ברור, בהלכות אבל, מעתיק את הברייטה. בעצם אם נשאל את עצמנו, רגע, בהלכות קריאת שמע כתבת שזה פטור מיוחד בקריאת שמע, זה חייב להיות ככה. ואתה בעצמך כותב בלכות אבל שאתה פטור מכל מצוות האמורות בתורה, וגם כתבת את המשפט הכל כך לא ברור, פטור מקריאת שמע, תפילה, תפילים, כל מצוות האמורות בתורה. ועוד לא מתברר שגם הרמב"ם מוחז בתפיסה שמי שמתו מוטל לפניו פטור מכל המצוות. אז מה כתבת בלכות קריאת שמע? כן, ג'ולי.
ברור. בלכות קריאת שמע הוא מדבר על מצוות קריאת שמע, ולכן הוא אומר אי אפשר לכוון, אז פה אני מדבר על קריאת שמע פטור, ואבלות הוא מדבר על לך תקבור את המת, לכן פטור מכל.
בבקשה, אז אם הוא פטור מהכל, הוא גם פטור מקריאת שמע, לא?
בסדר.
אז אני אענה על זה בכמה רמות, בסדר? רמה ראשונה, אני אגיד ברמה, אם נשאל לדרכי כתיבת משנה תורה, זה ברור מה קרה. המשנה והברייתא הם לא בעלות אותה תפיסה. המשנה אומרת זה פטור מקריאת שמע ותפילין. הברייתא כתוב בה במפורש שזה פטור מכל מצוות האמורות בתורה. הרמב״ם היה לו כרטסת שהוא כותב את משנה תורה. כרטיס אחד היה כתוב, תבינו את העבודה של הרמב״ם. הוא העתיק כשהוא למד ברכות על כרטיס אחד את המשנה, כרטיס אחד את הברייתא, והוא הפריד אותם. בלכות קריאת שמע הוא שם את המשנה, כי המשנה הנושא שלה מהו? פטורים מקריאת שמע, זה הנושא של המשנה. ואת הכרטיס של הברייתא של מיתו מוטל לפניו, שהנושא שלו הוא לא קריאת שמע, מה הנושא שלו? דיני מי שמיתו מוטל לפניו, אותו הוא שם בלכות אבל. כך הוא עבד. אבל לכאורה, אחרי שאימצת את תפיסת הברייתא, שמה להתיק גם את המשנה. עכשיו זה נוגע כמובן מה שאני מעלה פה לשאלות יסוד, מה שאמרתי פה זה מה שירורי כפירה בכל התפיסה היסודית של רבותינו מבריסק, מהסיבה שההנחה היסודית של הבריסקאים, וזו אחד מהסיבות שלומדים רמב״ם, שצריך לצפות לסנכרון מלא בין כל חלקי החיבור הזה. ומה אני בעצם מתאר לכם? הוא בעצם מנציח את הבעיות של חז"ל. כלומר, בספרות חז"ל היו כתובים שתי תפיסות, והוא העתיק את שניהם בלי שהוא בעצם סנכן ביניהם בצורת, בעצם אחד מיותר. אז זה נוגע באמת לשאלה גדולה, איך ללמוד רמב״ם. אז בואו לא ניכנס לשאלה הזאת יותר. רק אני אעיר שאחד מגדולי האחרונים שם לב לעניין הזה, זה רבי סוזלמן מלצר, באבן האזל, הוא שם לב לעניין הזה. איפה הבאתי את זה? אני לא זוכר איפה הבאתי. בדף 3, שורה 47, הוא שם לב, וכדרך הלמדנים הליטאים, אז הוא אומר, כנראה שקריאת שמע, יש חילוק בינו לבין כל השאר. עכשיו, אתה מבין למה קשה להגיד את זה? למה? כי הוא כותב את קריאת שמע בשניהם, תבין? הוא כותב ככה, ואינו מברך. מה השמע דהרמה מחלק בין ברכה לקריאת שמע? לברכה אינו רשאי לברך, אבל קריאת שמע אם יכול לכוון רשאי, כמו שכתב הרמב"ם לידי פרק ד' בכל קריאת שמע הלכה זין. ולכך שינה לגבי ברכה כתב אינו מברך, ובקריאת שמע כתב הפטור מקריאת שמע. או בוא אני אסביר קצת מה שהוא אומר. הוא שם לב שהרמב"ם כותב בהלכות אבל, ואינו מברך ואינו מזמן, כשאיך רבי סוזלמן מפרש את זה? אסור לך לברך, אסור לך לזמן. ואין מברכים עליו, אסור לברך עליך. הוא פטור מקריאת שמע, הוא עבר מאינו לפטור. אז קודם כל זאת הבחנה פנימית שהוא עושה בלשון, בהלכות אבל, ואז הוא אומר, יש לי קיום לחילוק הזה מהלכות קריאת שמע. מה הוא מנסה להגיד? שהדין שאינו מברך אינו אותו דין של פטור מקריאת שמע. זה שני דינים שונים. זה דין אחר. ואז הוא מציע שמי נפקמינה, הנפקמינה לשאלה שהזכרתי קודם בקצרה, אם אבל שרוצה לקיים את המצווה, האם הוא רשאי? או האם אסור לו? שהוא אומר ככה, אינו מברך אוסר, לומר זאת בקריאת שמע, הלשון פטור, והרמב"ם הרי כתב במפורש בהלכות, בהלכות קריאת שמע, מה הוא כתב? שאתה רשאי, אז לכן הוא מציע את הדבר הבא, בקריאת שמע אתה פטור אבל אתה רשאי, לעומת זאת, ברכות זה אסור לך. עכשיו, מה לא כל כך מובן בדבריו? הוא גם כותב ככה, הוא פטור מן התפילה, הוא אומר שהוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז הרמב"ם מזכה בתואר פטור, למה? אני אסביר לך בהמשך, בסדר? אני פשוט לא יכול, אני צריך ללמוד את הברייתא בירושלמי קודם, אבל רק אגיד, שרבי זלמן, הרי המילה פטור הולך גם כל מצוות האמורות בתורה. עכשיו, כדי לומר את זה, עוד לפני למה, בוא נראה קודם כל מה, בסדר? כדי לומר את זה, מה רבי זלמן צריך להניח? שאם פטור הכוונה שאתה פטור אבל רשאי, אז גם כל מצוות האמורות בתורה אתה רשאי. אז מה צריך להניח? שאינו מברך, הוא היוצא מן הכלל. כלומר, מה כל ההנחה של הדיון פה? שאם אתה פטור מכל מצוות האמורות בתורה, אז אתה פטור מקריאת שמע, אתה גם לא מברך וכו'. כנראה שרבי זלמן צריך להניח, ולדעתי יש לזה דווקא הסבר טוב, שהגיע לבית בירושלמי, אתה תזכיר לי, שאני אסביר את זה קצת יותר טוב. וזה שכנראה ברכות זה דין מיוחד. ואז באמת יוצא, אם הוא רוצים לומר את זה, שקריאת שמע הוא בעצם חלק מהדין הכללי. ברכות הם הדין המיוחד. כלומר, אני, עד שלמדתי את הרמב"ם הלכות אבל, אמרתי לכם, קריאת שמע הוא דין מיוחד. עכשיו מתברר לא, קריאת שמע הוא בעצם אותו דין כמו כל המצוות האמורות. הרי זה מאוד קשה לומר את מה שרבי זלמן אומר, מהסיבה הפשוטה. ברמה ממש, מה, למה מי שפטור יכול לקיים? למה זה באמת? הרי אתה פטור. אז מה התשובה? צריך להקשיב מה יסוד הפטור. וזה כל הסיפור של רבן גמליאל. יסוד הפטור הוא לא כי פטרו אותך מהמצווה הזאת, אלא אנחנו חושבים שאתה לא מסוגל. אז אם אתה מסוגל, בבקשה, מה רמה מדורש ממך? אל תגיד אני מסוגל, תהיה כן עם עצמך. רק אם אתה באמת מסוגל. אבל זה נראה יותר כעניין של מסוגלות. באמת, אין פטור, אתה חייב בקריאת שמע, רק מה נאמר? אתה לא מצליח, אתה לא יכול. אז אם אתה כן יכול, בבקשה. עכשיו, אז זה גם להגיד על כל מצוות האמורות בתורה, וכל הרעיון הזה מאוד מתאים למה שם המכנה, דעתו מיושבת עליו, הרי הזכרתי בתחילת השיעור את שביל האמצע. הדעת יש לה ספקטרום, שיכולה לנוע לקצוות שונים, אז בוא נבדוק איפה אתה נמצא, כן? אבל על כל המצוות פתאום להגיד, אבל דבר אחד ברור, אם לומר את מה שרבי זלמן אומר, זה בתנאי אחד שאינו מברך הוא דין, הוא הדין המיוחד. עכשיו גם סבי הרב שם לב לעניין הזה, כפי שמתואר פה ברשימות שיעורים, הוא מאוד התייסר בזה, זה אני יכול לומר לכם. בכלל צריך לדעת שהסיכומים האלה, הרב היה אומר, אני אומר שיעור כמו שהרב היה אומר, לא את הרמה, אבל מבחינת דבר אחד, הוא היה אומר שיעור, ומסביר מה שמסביר, הולך הביתה, חושב, בשיעור הבא הוא היה בא, מתחיל עוד פעם, ומסביר קצת אחרת, ואז הוא חוזר הביתה, שאתם השנה קצת זוכים, שאני, זה קורה לי בשיעור בירושלים, שם לא היה בת מצווה, שם, כאילו, שם אני מקדים, אז אני כבר שם, הם מסכנים. אבל עליכם אני בא, זה כבר מסודר וזה. ומה שקרה זה שהבחור שערך את הכתבים האלה, הוא קיבל רשימות, אולי גם היה לו הקלטות, ובמקום לערוך את זה עכשיו לאחד, אז איך הוא כתב את זה? כתב את כל הפעמים, אז יש פה שלוש פעמים הוא מדבר אותו דבר, זה קצת מבלבל, למרות שזה ערוך די טוב, אבל זה די מבלבל, אבל זה ברור שכך הוא לימד, כן? הוא היה כל הזמן חושב, וכל פעם עוד משהו, עוד משהו, טוב, בוא נשנה. בכל מקרה, בעמוד ריש ממפו, הרב מעלה את השאלה הזאת, בסדר, הוא שואל, תחליט הרמב״ם, אם אתה בלכות קריאת שמע כתבת דין בקריאת שמע, ובלכות אבל כתבת פטור כמה מצוות, לא הרווחתי כלום מהכתב הנונטינגטון, כן, הרב לא יכול להגיד את זה, כן, אבל אני אומר, וסופו של דבר, הרב בניגוד לרבי זלמן, מנסה להגיד בעמוד ריש מ"ב, הוא רוצה לומר משהו שלא נראה לי כל כך, אבל אני מבין למה הוא חתר, שבאמת זה דין מיוחד בקריאת שמע עדיין. רבי זלמן הרי ביטל את זה שזה דין מיוחד בקריאת שמע, וזה מה שהוא לא, ההסבר שלו, החיסרון הגדול שלו, לא מצליח להסביר למה זה צריך להיאמר בהלכות קריאת שמע, די היה שזה ייאמר בהלכות אבל. ומה שהרב ניסה לומר שזה דין מיוחד, שהייתי מעלה על דעתי, שלמרות שאונן פטור מכל המצוות, אבל שיקרא קריאת שמע. ואז בכל קריאת שמע, ממה פותרים אותו? מהקריאת שמע המיוחדת של של מתו מותר לפניו, בסדר? שים גם הרמב״ם לא כתב אונן, בסדר? מתו מותר לפניו. עכשיו, מה הקריאת שמע המיוחדת הזאת? אז כאן הרב העלה על דעתו את הסיפור של רבי עקיבא, שאדם שמת, אז הוא קורא קריאת שמע, כי קריאת שמע נאמר בו בכל נפשך, אז רבי עקיבא אמר את זה לפני שהרגו אותו, מי שמתו מותר לפניו, שיגיד את זה אחרי שקרובו מת. כלומר, אתה אומר קריאת שמע כמעין צידוק הדין, כמעין, הייתי אומר את זה בצורה הבאה, אולי קצת אני אתן לזה בכל זאת קיום, כן? נושא שלא כל כך מטריד אותנו, אני חושב, עוד שהארי פוטר קצת בלבל את הילדים שלנו בתחום הזה, הכוונה לדואליזם. אנחנו חיים בעולם פוליטאיסטי, נלחמים, הייתי אומר, בריק, בכפירה, לא נלחמים באנשים עם תפיסות דואליות. עכשיו, חזל מאוד חיו במתח, במאבקים, עם תפיסות דואליסטיות, וזה מאוד בולט סביב מוות. דיברנו, עוד לא דיברנו על זה, אבל סביב מוות. מי הרג אותו? אז מי שיש לו תפיסה דואלית, מה הוא יגיד? מי לקח אותו? האל הרע. עכשיו, למה חכמים כל כך התעקשו שאדם חייב לברך ברוך דיין האמת? שזאת ההצהרה שיש רשות אחת, שיש שתי רשויות. זה המשמעות הפשוטה של ברכת דיין האמת. אדם שמת לא מת, חייב להצהיר שיש השם אחד. שבמובן הזה אפשר אולי להבין את הרעיון הזה, אולי לקבל אותו. שמי שמתו מוטל לפניו, יש איזה עניין שיצדיק את הדין. אבל גם זה הוא לא יכול, הוא לא מצליח לכוון. טוב, אם אתה מצליח לכוון, אם אתה מצליח, אז תאמר את זה. ככה הרב מציע, אני רק אגיד לכם שזה נוגע גם לשאלה סביב רבי עקיבא, לא יודע אם אתם מודעים, אבל יש, אני שהרב בני לאו בספר שלו חכמים ככה כותב, שהוא רצה לפרש, בניגוד למקובל, שרבי עקיבא קורא קריאת שמע ברגע הפטירה, שהוא קרא קריאת שמע כי הוא היה ליטווק, כי פשוט היה זמן קריאת שמע. ככה כתוב בחלק בדי הנוסח לסיפור. אז גם שם זה אותה שאלה. האם הוא קורא קריאת שמע כמשהו מיוחד, או פשוט עד הרגע האחרון אתה חייל על משמרתך, אתה עושה את המצוות בלי חשבוינס. אבל דבר אחד אני כן חושב אמיתי, גם אם לא אוהבים את ההסבר של הרב. ההסבר הפשוט הוא מה שתיארתי לכם. פה הוא העתיק את המשנה, פה הוא העתיק את הברייתא. זה ההסבר הפשוט, איך זה נוצר, כן? אבל כן, אנחנו צריכים לקבל שרגע המוות מעורר את השאלה של היחסים שלך עם הקדוש ברוך הוא. הוא מעורר את שאלת אחדות השם. יש מקום להתבטח שיש באמת במסכת צמחות, בפרק י', שנייה, רק נגמור את ה... במסכת צמחות בפרק י', באמת נאמר שם מפורש שמי שמתו מוטל לפניו, ואני קורא לכם, למי שלא מאמין לי, זה בדף 3, שורה 87 ואילך, יש פה תיאור שמתו מוטל לפניו, זה נגד מה שכתוב ברמב״ם, אבל הרעיון שהרב הציע כתוב פה, הגיע זמן המקרא, כל העם קוראים והוא שותק ואינו קורא. עמדו להתפלל, כל העם מתפללים והוא מצדיק עליו את הדין. בזמן התפילה. מה בקשה? אתה לא יכול לבקש עכשיו. מה, אתה עמוד ב-18 רגיל? אבל איזה דיבור יש לך עם הקדוש ברוך הוא היום? צידוק הדין. ומה הוא אומר? ריבון העולמים, ופה יש יסוד שאני צריך לחשוב עליו הרבה, בהמשך. חטאתי לפניך, כמעט מחובותיי נגוויתי. ולא הרבה מכן, מכאן הייתי שווה, יהי רצון מפניך שתגדור את פרצתי ותנחמני. פה יש תיאור שחוויית האבל היא גם חוויה של חטא ותשובה. דברים שהרמב"ן כותב אותם בהקדמה לתורת האדם. אמרת את זה, נכון? כן, אני יודע. אבל הוא כותב את זה, אתה יכול עכשיו לחשוב, אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה, בסדר. אבל זה מה שכתוב פה. יש פה גם דבר אחר, מה זה כמעט מחובותיי נגוויתי? אדם שמת לא מת, בעצם מה הוא אומר לעצמו? גם אני הייתי צריך למות, כנראה. כלומר, אם אתה טועה, אם אתה קושר מוות בחטא, חוזר לצידוק הדין, אז אתה גם בסכנה. אז בואו לא נתפרס לכל דבר, וכן אני מסכם, התהליך הפילולוגי הזה הוא תהליך שכאמור הוא עמוק בתוך חיבורים שונים, והוא יושב עמוק על שאלות מושגיות של... מה יסוד הפטור? ממה בדיוק פטרו אותו? כן, סופו של דבר, היות והרמב״ם מביא מקורות שונים מספרות חז"ל, הוא הביא את שתי התפיסות במשנה תורה. אומנם אחד בהתחלה ואחד בסוף, אבל הוא הביא אותם, כן? וכאן, כאמור, הייתה השאלה, מה עושים? אז הרב ניסה לקיים שקריאת שמע הוא דין מיוחד, אבל קריאת שמע של הלכות קריאת שמע הוא לא אותו קריאת שמע של הלכות אבל. בסזיימן אמר מה שאמר, וכבר הסברתי, יש לדעתי יסוד ברעיון שאינו מברך הוא דין מיוחד, אבל זה לא יושב בכלל הרמב״ם מה שהוא אומר לדעתי. והדבר הפשוט ביותר הוא שאכן יש סתירה ברמב״ם. כלומר, בוא נאמר ככה, אם כשאנחנו לומדים את ספרות חז"ל, אנחנו יכולים לדבר על התפתחות או השתלשלות, או יכולים לדבר שיש ריבוד, ברמב״ם אי אפשר להגיד את זה, אפשר להגיד אחרת. הוא הנציח את הרובד הראשון והרובד השני, ואת הרובד השני מייתר לכאורה את הרובד הראשון, כן? זה לכאורה מה שאפשר לומר. בכל אופן, אני מציע שמפה נעבור לברייתא, ואז הרקע הזה עזרא נוכל, ואתם יודעים מה? עוד לפני הברייתא. עוד לפני הברייתא. בואו נראה את, את התפיסה היסודית שמופיעה בירושלמי, בסדר? עוד לפני הברייתא. וזה שכל מה שעסקנו עד עכשיו הניח שמדובר בפטור של טירדה. ומה בעצם הייתה השאלה שהתלבטנו בה? האם זה פטור מיוחד במצוות כוונה, או אם הוא בכל המצוות? גם ראוי, אם תרצו, אפשר טיפה להרחיב. האם גם היסוד הפטור מכל המצוות, גם הוא בנוי על סוג של טירדה, רק שמה התחדש? שטירדה הוא לא רק במצוות כוונה, טירדה הוא גם במצוות מעשיות, כן, אחרות, לכאורה שאין להם כוונה. או שיש עוד מצוות שהכוונה היא חשובה בהם, או אולי יכול להיות שיסוד הדין שעוסק ליצור פטור מן המצווה, הוא באמת בנוי על יסוד אחר, כמו כשהרחיבו אותו מעבר למצוות כוונה, אולי יסוד הדין קיבל משמעות מושגית חדשה. זה לכאורה תלוי בדיון הידוע בראשונים, זה תוספות בבבא קמא דף סמך א', זה גם תוספות בבבא מציעא על פרוטה דרב יוסף בפרק אלו מציעות סביב השאלה האם הפטור שעוסק בצו פטור מן המצווה הוא רק כשאינו יכול לקיים את שניהם או אפילו כשהוא יכול לקיים את שניהם. התוספות מתעקשים בכל המקומות שהם עסקו בשאלה הזאת שהפטור הוא רק כשאינו יכול לקיים את שניהם, ועיקר הטענה שלהם היא שאדם קם בבוקר מתעטף בציצית, הולך כל יום עם ציצית, אז הוא פטור מכל המצוות. איך זה יכול להיות, כן? ולכן הם אומרים, זה חייב להיות שיש התנגשות. כשאין התנגשות, לא נאמר הדין הזה. אז הם כמובן מתקשים, אז מה זה פרוטה דרב יוסף? אם אני אומר, אתה מקיים מצוות השבת אבידה כל הזמן, אז יפה מאוד. אבל אם, באמת הם אומרים, מדובר שבדיוק ברגע שאתה מנער את האבידה, בדיוק באותו רגע בא אני ורווחת את הפרוטה שאתה לא נותן לו, כן? אבל אני ברשותכם לא נכנס פה לכל עובי הקורה בשאלה הזאת. אבל אני אומר, זה ראוי לבחינה בפני עצמה, פשוט עם ריבוי ביטולי השיעורים פה, אני מעדיף להתרכז בנושא שלנו. אבל אני אומר, זאת שאלה. בכל מקרה, מבחינתנו כלומדים מיתו מוטל לפניו, עד עכשיו הכיוון היה, זה דומה לפטור חתן, חתן לא שמענו שפטרו מכל המצוות. הרמב״ם אומר את אותו יסוד שראינו קודם, שאם הוא רוצה לקרוא קריאת שמע, הוא יכול לקרוא קריאת שמע, בתנאי אחד כמובן שהוא מצליח, כן, וגם ברש"י תוספות בהמשך ורוצים לדייק דבר דומה, לא רק על קריאת שמע, על כל המצוות, שאם הוא רוצה, הוא יכול לקיים. ככה מופיע ברש"י בהמשך, על הברייתא שאנחנו עוד נלמד אותה, כן? ואינו מברך, כותב רש"י, ואינו צריך לברך ברכת המועצי, מדייקים תוספות, אינו צריך, אבל אם הוא רוצה, יכול, כן, מאוד מקובל, ואצל האחרונים, בלומדס, להגיד, הנה, רש"י לשיטתו, אם זה בנוי על פטור של טירדה או עושה קביצה פטור מן המצווה, אז בבקשה, אם אתה יכול, בבקשה, תעשה את שניהם. ככה מקובל לומר. אבל התוספות פה על אתר מפנים לירושלמי, שם הירושלמי נתן הנמקה שונה לחלוטין, ובעצם מתבונן על דין מיתו מוטל לפניו מזווית שונה. עדיין אני מציע לנו לנסות לשקול את השאלה, האם זה תופס דווקא במצוות המפורשות במשנה לפי נוסחה מרשה לעצמי נגיד המקורי, או האם כבר מדובר על משהו הרבה יותר רחב, כן? והכוונה לדברי ירושלמי זה היה פה באיזה דף הבאתי, אתם צריכים לעזור לי מרוב דפים, כן, בדף 3, כן? אמר רבי בון, שורה 50, כתיב, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בהם בחיים ולא ימים שאתה עוסק בהם במתים. או בלשון התוספות אני קורא, פטור מקריאת שמע בירושלמי מפורש תיימה, אומר רבי בון, כתיב למען תזכור את כל ימי חייך, ימים שאתה עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק במתים. כן, וכאן אני רוצה לשאול שתי שאלות. שאלה אחת היא, מה יסוד הפטור לפי תפיסה כזאת? והאמת שירושלמי בעצמו מיד שואל את זה, אבל אולי לפני שנברר את זה, נשאל שאלה מתרימה. איך מהפסוק הזה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, אני לומד פטור ממה? נכאורה, הרי אני יכול לומר ככה, בימי חייך תזכור את יציאת מצרים, ואם זה יום שאתה לא עוסק בכם, יום שעוסק במתים, אז עם מה אתה פטור? אל תזכור את יציאת מצרים. אני יכול להסביר לכם למה, מה זה יציאת מצרים? זה פרשה של גאולה, נכון? מה זה חוויה של יום שאתה עוסק במתים? זה משהו הפוך. האם זה פטור מיוחד מזכירת יציאת מצרים? זאת אומרת, אתה לא צריך להגיד לעצמך, פינצ'ס, הקדוש ברוך הוא גואל אותי, גואל אותי, מה גואל אותי? מת פה מישהו, כן? האם אני יכול עוד איכשהו לקנות, שזה מורחב למצווה שכוללת בתוכה הזכרת יציאת מצרים, שהיא קריאת שמע? כן, גם זה אני מוכן לומר. אבל האם אפשר ללמוד מהפסוק הזה, שאתה פטור ממצוות אחרות? האם אפשר להגיד שפה יודעים שאתה לא מברך המויצי לפני שאתה אוכל?
זה לא, שהרמב"ן אומר, שזה בעצם יסוד האמונה.
נכון, אבל בגלל זה כולל כל המצוות? אולי, לא יודע. אני אומר בכנות, היום בשום מקום, למיטב ידיעתי, לא כתוב בירושלמי שמי שמתום מוטל לפניו פטור מיותר מצוות מאשר קריאת שמע. תפילין ושהוא לא מברך, זה כן כתוב. אולי זה לא אומר יותר מזה. מה שלא יהיה האופן שבו לומדים, דבר אחד ברור, הירושלמי לא מדבר על תירדה. לא, לכאורה הוא לא חושב על זה, למרות שבשורה הבאה הוא לכאורה מעלה את הספק הזה. תני, אם רצה להחמיר על עצמו, אין שומעים לו. וכאן כבר בניגוד לדיוק של תוספות ברש"י, ובניגוד מפורש לדברי הרמב״ם, שישבה לחתן, שאתה יכול מה? לקרוא, אם אתה מצליח לכוון, לא רק אם אתה רוצה, רוצה ומצליח, כן? כאן כבר נאמר במפורש, שאין שומעים לו. וודאי נראה עם כך, שמדובר בתפיסה שונה לגמרי. עדיין הירושלמי מה שואל, למה? ממש קירה של אחרונים, מפני כבודו של מת, או משום שאין לו מי שישא המסעו. בואו ננסה להבין את החקירה הזאת, שבו קודם כל נראה את הנפקא מינה. מה נפיק מביניהן? היה לו מי שישא מסעו, אז אם תאמר מפני כבודו של מת, עדיין מה יהיה הדין?
אסור.
ואם תאמר מפני שאין לו מי שישא מסעו, הרי יש לו מי שישא מסעו. והתנאי, שואלת הגמרא, פטור מנטילת לולב, ונטילת לולב זה יום טוב, ביום טוב אז אתה נחשב כמי שאין לו מי שישא מסעו, מדוע? אי אפשר לקבור, אז מה אכפת לי אם אתה לא מתעסק בקבורה כי מישהו אחר קובר, אתה לא מתעסק בקבורה כי השולחן ערוך אסר עליך לקבור. מה שלא יהיה, אתה לא עסוק בקבורה? ביום טוב? זה נכון, אתה צודק, בוא נתקדם. תיפטר בחול, מה זה חול כמובן? תוסד מפרשים, חול המועד. והתנאי פטור מתקיעת שופר, התלחמים הרבה חול ולא ביום טוב, ברור. שתקיעת שופר זה בחג. או אמר רבי חנינה, מכיוון שהוא זקוק להביא לו ארון ותכריכים, כעדת נינן תמן מחשיכים על התחום, לפקח על עסקי הקלה ועל עסקי המת, להביא לו ארון ותכריכים, חלים וכוננות, כמי שהוא נושא מסעו, דיינו גם יום טוב נחשב יום שאפשר לקבור בו. נכון, הירושלמי לא אומר שאפשר לקבור על ידי הממין, אבל הירושלמי כן אומר, גם היהודי יכול לעשות משהו. לא נספיק את זה היום, רק אני אגיד, פה יושבת סוגיה שתעמוד במוקד שמחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, עם הנינות, או סליחה, עם דיני מי שמתום מוטל לפניו נוהגים ביום טוב. בסדר, זה, אני צריך לראות את זה, כן? ובכל אופן, הירושלמי פה מציב שתי אופציות. אופציה אחת היא שאין שומעים לו במידה וזה פוגע במה? בקבורת המת. עכשיו, בוא נשים לב, הוא כבר מתקרב חזרה למושגים ההלכתיים של הרמב״ם ורשי, אבל שונה לגמרי. אני רוצה להסביר את זה. רשי והרמב״ם, בעיקר הרמב״ם, דיבר על חוסר היכולת לקיים את מצוות קריאת שמע. הירושלמי מדבר על משהו אחר, אם זה פוגע במי? בקבורת המת. אז יש דמיון שהבעיה היא שאתה לא יכול לעשות את שניהם. אני לא מסוגל גם לחשוב על המת שלי וגם לקרוא קריאת שמה. אבל השאלה היא מה מטריד אותך. הרמב״ם אומר, אז אתה לא מצליח לקרוא קריאת שמה. מי שלא יכול לכוון פטור מקריאת שמה. בירושלים יש משהו שונה לגמרי. במובן הזה, גם הצד בירושלים אין לו מי שישא מסור, מאוד קרוב למה? לכבודו של מת, לצד השני בירושלים. הירושלים מוטרד שהיהודי אפרום, ברוב שהוא יקיים את מצוותיו, מה יקרה למת? היא שימשיך להיות מוטל, כי אבן שאין לה הופכים. זאת הבעיה, הבעיה היא כבוד המת. ולכן, מה אומר הירושלמי? ואם אתה, יש מישהו אחר שישא מסור, כלומר, קבורת המת לא נפגעת, בבקשה תקרא, לא שומעים מילה, שקשה לך לכוון, שאתה יכול, לא שומעים מילה מזה. כי זה לא מה שמטריד את הירושלמי. אבל עוד יותר, אנחנו צריכים להתבונן באותה דעה, שהבעיה היא כבודו של מת, אפילו יש מי שישא מסור, אוקיי? פה ודאי שהגורם הוא לא הקושי לקיים את קריאת שמה, כמו הרצון להתייחס לכבודו של המת. הרב המובא פה בשיעורים הציע לפרש את היסוד הזה של הירושלמי בדומה למה שראינו ברמב״ם על תומעת הקרובים, חובת הכהנים להתאמה לקרוביהם. דהיינו, אדם לא יכול להיות אדיש למצב, זה בקום הטענה של אהרון, אי אפשר להיות אדיש שקרא אותי כאלה היום. עכשיו אם אתה כהן, ההמשך של הכהונה הוא כאילו נראה שאתה ממשיך להיות על משמרתך, כאילו לא נוגע לך מה שקרה, אז אומרים לכהן, אתה חייב להפגין להם כל, שזה קיום באבילות. זה, אני אומר את זה בצורה הבאה, זה לא שקשה לך לקרוא קריאת שמה, או לא שהמת נפגע, אלא אתה מפגין את אבילותך על ידי איזה אופן, שאתה שובר את השגרה שלך. שזה לא, כמו שאומרים, זה לא ימים כתיקונם. זה משהו מיוחד קרה. עכשיו, כהן יבטא את זה דרך העובדה שהוא לא, שהוא נטמע למתים. אצל ישראל אין זה שום משמעות. אבל אם ישראל לא קורא קריאת שמה, כן, ישראל נוטש את העמדה, הוא לא עושה מצוות שהוא ביום יום עושה אותם, זה מראה להן כל שהוא לא אדיש, משהו הרע פה. עכשיו, זה קיום באבילות. כלומר, הייתי אומר את זה צורה, אבל זה לא רק פטור. אתה לא יכול או לא חייב, אלא אתה בעצם חייב. אני חוזר לרמב״ם, רק מי שאסור להתאמה, יש משמעות, רק מי שחייב בקריאת שמה, מה בעצם אפשר לומר? אז אי אמירת קריאת שמה, היא מהווה הפגנה. אם אתה פטור, זה לא מראה כלום. אני לא מצליח, כן? אבל אם אני יכולתי להצליח, כלומר, רק מה אומרים לי למרות, דווקא כי אתה יכול להצליח, אל תעשה את זה, כן? אז כאן אנחנו רואים לעינינו, באמת יש פה...
יכול להיות דיני אבלות אחרות,
אבל
לא הולכת לחתונה. גם הפגנה.
זאת הפגנה, כן? וכאן ככה הרב רצה לפרש את זה, שזה הכבודו של מת. סופו של דבר, אני מסכם, יש פה ספקטרום ענק של דעות על מה עומד בשורש הדין שמתו מותר לפניו פטור מהמצוות האלו. האם זה קושי לקיים אותם? האם זה דאגה לאי קבורת המת, או אם אני לא מקיים אותם כדי להפגין את אבלותי. כן.
אני יכול להיות קשור לכוונה, כי אם קוראים קריאות
שם בכוונה מלאה,
אז לא שמים לב למת, וזה לא כבוד למת.
יכול להיות. יכול להיות. כלומר, עדיין תמיד השאלה בירושלמי, מאילו מצוות. אם זה בכל המצוות, בחלק מהמצוות. חומר, בואו ננסה להספיק היום גם באופן יסודי את הברייתא, של קודם כבר פגשנו דרך הרמב״ם, כי שם נקבל לא רק את העיבוי לרבי סזלמן, שזה מגיע לו, נכון? כמו שדחינו אותו, אבל מגיע לו, כן? אלא בעיקר כי זה ייתן לנו את ההבנה, את העומק של מה זה כל הדין הזה שמתו מוטל לפניו. כן, וכאן אני ברשותכם רוצה להתחיל בברייתא דווקא בירושלמי, ורק בעקבותיה לראות את הברייתא בבבלי. כן, אומר הירושלמי, מי שרוצה לראות זה שורה 63. אבל, כל זמן שמיתו מוטל לפניו, אוכל אצל חברו. ואם אין לו חבר, אוכל בבית אחר. ואם אין לו בית אחר, עושה מחיצה ואוכל. ואם אינו יכול לעשות מחיצה, הופך את פניו לכותל ואוכל. ולא מסב, ולא אוכל כל צורכו, ולא שותה כל צורכו, ולא אוכל בשר, ולא שותה יין, והם מזמנים עליו, ואם ברך אין עונים אחריו אמן, ואחרים שברחו אין עונה אחריהם, אמן. סוף דיני מיתו מוטל לפניו בברייתא של הירושלמי. שכאן רואים דבר אחד פשוט, שסביבו הכל סובב. זה הכל נוגע לשאלה של איך אתה אוכל. זה נוגע לשאלה איפה אתה אוכל. זה נוגע לשאלה מה אתה אוכל, כמה אתה אוכל, וגם נוגע לעוד שאלה של אוכל, עם מי אתה אוכל, באיזה אופן, וגם הברכות הם חלק מהסעודה. יש פה כמה אנשים שהיו איתי בברכות פרק שביעי, נכון? זה חלק מהסעודה. ואם נשאל לרגע, עוד לפני הפרטים, למה כל כך מתעסקים באכילה ברגע הזה, התשובה היא גם פשוטה. כי אכילה היא פעולת חיים. אדם שאוכל זה אדם שמכריז, אני רוצה לאכול. אני רוצה לחיות, סליחה. אני אומר, זה מת שמנוע ממנו מלאכול. מי שזוכר את הלעג לרע של הבבלי, על הלא מקיימים מצוות בפני מת, זה משהו דומה. יש פה איזה גופה שוכבת קרה על הרצפה. עכשיו, תזכרו, אין להם חברי מתים. זה עוד גורם שצריך להטיל להכניס בכל הסוגיות האלה. צריך לקבור מהר. הוא מסריח. היום כאילו הדחיפות ירדה, במובן הזה. מביאים אמבולנס, מפנים אותו לחדר קירור. מרגרט תאצ'ר קבע שיא עולמי, 10 ימים שכבה שם עד שירגנו ללוויה כמו שהיא רצתה. אפשר פחות, אבל בימי חזל זה ברור, כל מי שלמד מסכת שבת וזוכר את הסוגיות של מה עושים עם מת בשבת, הם לא יכולים לסבול כמה שעות. אין להם שום פתרון לבעיה הזאת, כן? הוא מוקצה, לא יודעים מה לעשות, זה סירחון נוראי, כן? וזה גם עניין שצריך לקחת בחשבון. אבל המת בבית, יקחו אותו ללוויה מהבית, לא יקחו אותו מהחדר מתים, כן? ופה בעצם הם אומרים, הבית הזה לא יכול לאכול באופן רגיל. זה יסוד הדין. כן, שמעון, כן. רבי שמעון, כן?
מה שהתגשת בברכות, שהפעולה היא פעולה של מול אלוקים ושכינה, שאדם שמוכח מאלוקים לא יכול לאכול במזומן, לא יכול לאכול...
מצוין. בואו נראה גם את הדינים. אז קודם כל, אתה לא אוכל לפניו. זה דבר ראשון. תראו כמה הלכות. אוכל אצל חברו. אם אין לו חבר, אוכל בבית אחר. אם אין לו בית אחר, עושה מחיצה ואוכל. ואם אינו יכול לעשות מחיצה, לפחות, אל תלעוס לו מול הפרצוף. הופך את פניו לכותל ואוכל. זה דין ראשון. אני הייתי אומר, אם קודם למדנו את הירושלמי, על כבוד המת וכו', ברור שפה המושג המכונן הוא כבוד המת. אתה לא יכול מול המת שלך לאכול. זה תרתי דה סתרי, זה לא, זה הדיברנו על הדישות, זה אבא של הדישות, כן? עכשיו ממשיכים ואומרים, ופה נכנסים ליסודות גדולים ששימון פה רמז לחלק מהם, כבר דיברנו את זה פה המון לפני שנתיים, אבל ואוכל ולא מסב. אני רוצה להסביר קצת, מה הכוונה להסב? אז זה לא הכוונה רק צורת הישיבה שלך. כשאנחנו מסבים, הכוונה זה מכלול שלם. ההסבה היא מתארת סעודה שלמה, איך היא נראית. כמו כשהמשנה בפסחים אומרת, אפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, היא לא מתכוונת שהוא צריך, שהוא אוכל בירי לסב, במקום לשבת ככה, לשבת ככה. סליחה, לצד שמאל, שאני לא אכנה, כן? ככה, כן? מתכוונת שאתה שוכן בנחת, ומי שאוכל סעודה בהסבה, זה אימנות, כמו שצריך, ומגישים לו, כן? כלומר, אתה לא אוכל עכשיו סעודת גורמה, זה בעצם מה שאני אמר, וזה עולה בצורה ברורה בדין שנראה מיד, אין אותו בברית הבבלי, ולא אוכל כל צורכו ולא שותה כל צורכו. תראו, אדם שמתו מוטל, צריך לאכול, כי אחרת אי אפשר לחיות, אבל תאכל את המינימום שמחיה אותך, לא צריך יותר מזה. וכולנו מכירים את זה, שלגבי כל הפעולות הביולוגיות, יש רמה בסיסית שהיא קיום החיים, ויש רמה מעבר לזה, האסתטית, שנותנת לנו גם הנאה וגם הרבה מעבר לזה. ובעצם מה שאני אמר, כשמתך מוטל לפניך, מינימום. שהמינימום הוא גם בכמות, והוא גם ודאי בדבר אחר, וזה בתפריט, ולא אוכל בשר ולא שותה ים. וזה מהסיבה הפשוטה, ודאי אל הבשר. כי הבשר מסמל גם בתורה, וגם בעולם של חז"ל, אפשר להסתדר בלי זה. אני לא נכנס פה לשאלה של הצמחונות, בסדר? פעם אחרת, אבל זה תפריט מיוחד, ימים מיוחדים. אני אומר את זה בתורה, ופה אולי זה קישור מעניין, אולי זה קצת עודף דרוש, אבל לא נורא, תסבלו אותי, בסדר? וזה שבתורה השורש של תאווה תמיד מובה יחד עם בשר. והסיבה הפשוטה היא שהוא מסמל את ההנאה שבאכילה, אבל הוא לא משהו בסיסי. כשבני ישראל במדבר יוד מתבחינים, כן? יש לנו רק את המן. המן הוא האבא של, אפשר להתקיים. טוב, התורה אומרת, זה לא נכון. התורה אומרת, המן, כזרה, גדו, כן? כאילו, פלוי מה זה מן. אבל בעיניהם, המן הוא לא הבשר שהם זוכרים אותו אפילו ממצרים, כן? כן, הם לא רוצים רק לאכול קיום בסיסי. אבל אם נחזור רגע שימון לשיעורים של ברכות, אתה זוכר מזה משהו? דקת הזן, מי תיקן אותה, אומרת הגמרא בברכות ממחת? מוישה רבינו כנגד המן. כי מה המן אומר? זן את העולם כולו בטובו, בחמר, תקבל מזון. מי ממתיר לכם לחם מן השמיים? ברכת הארץ אומרת, אפשר יותר, כן? אז המן הוא כאילו הלחם שמלאכי השרת, הוא הבסיסי. עכשיו אני חוזר לפה, הבשר הוא התאווה, הוא הנאה מאכילה, ורק בקום אחד בתורה יש תאווה, ששם הוא לא נאמר על בשר, אבל הוא אולי קשור, וזה בבראשית פרק ג' בעץ הדעת. כידוע גם בבראשית פרק ג', התאווה באה לעולם, ויחד עם התאווה באה לעולם גם מה? המוות. בעצם מה אומרים לכוח התאווה ביום שכזה? תוריד אותו. היום הזה אין כוח תאווה. לא אוכל בשר, לא שותה יין. עכשיו, כהמשך לדיני אכילה, פה הדין המיוחד של רבי סזלמן, אתה עכשיו מבין את הדין המיוחד? שגם הברכות של האוכל הן שונות. אבל לא כתוב פה שהוא לא מברך. זה לא כתוב. כתוב משהו אחר, אני עכשיו קוראים את ירושלמי, כתוב משהו אחר, הם מזמנים עליו, שזה ההמשך הישיר של אינו מסב, תוכל לבד, ואם ברך אין עונים אחריו, אמן, עונים אחרות תוכל לבד, אתה מצטנף בפינה, לוקח את המינימום ההכרחי לחייך, ואתה, הרי אוכל הוא, ודאי בתפיסה הארץ ישראלית, אני חושב שדיברנו על זה אז, הרעיון שאין מסיכים בשעת הסעודה, זה מופיע רק בבבלי, בארץ ישראל, סעודה, זה הזמן למה? שסוף שלה, אז כמו הקידושים פה בבית כנסת וכו', כן? לא צריך להסביר את זה, אני כמה, יש פה, רואים שיש פה כמה מאמריקה, לא צריך להסביר לכם מה זה סוף שלה, נכון? אוכל נועד סוף שלה, אז היום לא סוף שלה, והם מזמנים עליו, ואם ברך אין עונים אחריו אמן, ואחרים שברכו אין עוני אחריהם אמן, זה הדין המיוחד של ברכות כפי שהוא מופיע כאן. סיכומו של דבר, אם אני שואל את עצמי, מה עולה בברייתא הירושלמי לגבי דיני מיתו מוטל לפניו, זה מעגל שלם של אוכל שאומר אתה תאכל את המינימום ההכרחי לחייך ותו לא. תאכל לבד, תאכל כמה שפחות, אל תאכל בשר התאווה, תתקיים. זה מה שנאמר פה. אני לעומת זאת עובר לברייתא הבבלי, פה עולם אחר לגמרי. המוקד עובר מדיני אכילה למוקד קצת שונה. מצד אחד ברייתא הבבלי מעמעמת במקצת את מוקד האכילה, היא משאירה אותו, אבל הוא מתעמעם. מצד שני, גורם הפטור ממצוות מתעצם. בואו נראה את הדברים. ברייתא הבבלי מה אומרת? אני קורא, קודם כל הבבלי שואל, מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו. איך הבבלי חשב? מה זה מוטל לפניו? פשוטו כמשמו, הוא שוכב פה לפניך. ככה הבבלי חשב, כן? סופו של דבר הבבלי, אני כבר אדלג לסוף, דיברנו על זה פעם קודמת, נכון? כן, הבבלי אומר, זה לא מוטל לפניו, זה מוטל עליו. או בלשון אחרת, גם אם המת לא נמצא לפניך, התירדה, זה שאתה מנהל את האירוע, זה שזה מוטל עליך, לנהל, זה גופה, בוא נדבק רגע בתירדה, זה התירדה, כן? לא צריך שהוא יהיה פה. אבל במסגרת הזאת, הוא אומר רמיני, מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר. ואם אין לו בית אחר אוכל בבית חברו, ואם אין לו בית חברו עושה מחיצה ואוכל, ואם אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל, ואינו מסב, ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין, מה לא נמצא בברייתא הבבלי? אינו אוכל, לא נמצא בברייתא הבבלי. יש פה עמעום מסוים של הציר של האוכל, וזה גם קורה בהמשך. ואינו מברך, זה לא מצאנו בברייתא הירושלמי. ברייתא הירושלמי כתוב, הוא לא מברך מה?
אם מברך,
לא עונים אחריו אמן, אבל לא כתוב שהוא לא מברך לעצמו, כן? ואינו מזמן, עכשיו פה נוצרה בעיה שהרמב"ן בתורת האדם התייסר מאוד, ואין מברכים עליו ואין מזמנים עליו. הרמב"ן אומר, אני לא מבין מה קורה פה, אם הוא לא מברך למה שיברכו עליו? כבר אמרת שהוא לא מברך, כן? אז תראו מה רש"י אומר, אין מברכים עליו, אין צריך שיברכו לו אחרים ברכת הלחם. מה הוא? אני לא מבין. אם אתה בעצמך לא יכול לברך ברכת הלחם, למה שמישהו יברך בשבילך? איך זה? איך זה פותר? אז סבא שלי בלומדס בספר מובא, שהוא הסביר איך היה הווה אמינה שברכת הלחם יוכל מישהו אחר לברך אחריך ומות שאתה לא מברך בעצמך, כן? מי שהיה בשיעורי ברכות פרק שביעי, יודע שאת היסוד של הרב, שבזימון או בברכת הלחם לא מוצאים את זה חובה מדין שומע כעונה, שהרי המשנה אומרת בדף מבית בברכות, שכדי לברך עבור אחרים ברכת המועצי צריך להסב יחד. והטענה של הרב היא שמוצאים את זה חובה כי מדובר בחבורה אוכלת יחד, שמברכת יחד, ואז הייתי אומר שאולי אתה לבד לא יכול לברך, אבל שיברכו אבוך. הרמב"ן העלה על דעתו את הדבר הזה, אבל אמר זה לא נכון. כי ברכת הלחם זה שומע כעונה רגיל. הוא רואים שהוא העלה את זה על דעתו. אבל זה ברור מה קרה פה. התוספת של אינו מברכים, בהנחה, אני מניח את זה, אפשר לחלוק עליי. בהנחה שהברייתא בבבלי מאבדת מקור קדום יותר, לאו דווקא ברייתא הירושלמית, מקור קדום יותר, שאולי המקור הזה לא הכיל בתוכו את הפטור הגורף של ברכות וכו', אז אפשר להבין אולי מה, יש פה כנראה שני רבדים. הרובד הקדום היה לא מברכים עליו, ואז כשנוסף הרובד אינו מברך, אז מה כמובן איזו שאלה נוצרה? אבל לא צריך להגיד, הם מברכים. בדיוק אותו הדבר שהיה, הם פטרו מקריאת שמע מכל המצוות, כן? עכשיו זה ממשיך, הוא פטור מקריאת שמע, ומן התפילה, ומן התפילין, ומכל המצוות האמורות בתורה. אז כאן גם הברייתא של הבבלי, בצד זה שהברייתא של הבבלי אומרת, היא מעמעמת קצת את דיני האכילה, היא גם קובעת שהוא פטור מכל המצוות. ודומני שזה יש קשר בין שני התהליכים, כלומר בעוד שהירושלמי צמצם מיקד את כל דיני מיתו מוטל לפניו לדיני האכילה בברייתא, ובבלי זה הופך להיות מעגל רחב שפותר אותך מכל מיני דברים. תיאורטית אפשר לומר, וראשונים אמרו את זה במפורש, ואני אזכיר את זה, שאם הפטור מכל מצוות האמורות בתורה, אני כרגע יהיה לרגע רש"י, בסדר? בנוי על תירדה, אז אולי גם מה הסיבה שיש איסורים על אכילה? גם קשור במה? בתירדה. הרשב"א פה אומר את זה מפורש, הרשב"א אומר, למה אסרו לאכול בשר ולשתות יין? הרי לאבל מותר. אומר הרשב"א, כי אם אדם יאכל בשר וישתה יין, במה הוא לא יתעסק? בקבורת המת. אני קודם נטיתי לומר, זה נראה לי פשוט בברייתא, שמהאיסור לאכול לפניו רואים שיש מושג של כבוד המת. לא יודע, גם צריך להתאמץ, תעבור לבית אחר, לך לפה, לך לשם. אז לכן, אני גם פירשתי קודם, אף אחד לא קפץ ואמר לי, מה שאתה אומר לא נשמע הגיוני, כן? שגם האיסור לאכול בשר ויין הוא בנוי ביסודו על מה? גם כבוד המת. מה אתה? כאילו, עכשיו, למה אני בירושלמי חושב שזה פשוט ככה? כי גם כתוב בירושלמי, אינו אוכל כל צורכו. אז הדין לא לאכול בשר זה סוג שלא לאכול כל צורכך. תוריד בתפריט. אבל בבבלי היות ולא כתוב אינו אוכל כל צורכו, רק מופיע איסור של בשר ויין, וגם מופיע הפטור מכל המצוות. באמת אפשר לומר שמה התפיסה היסודית בבבלי? שזה היה כל אותו דין. זה דין של אל תעשה פעולות שיפריעו לך לגבור את המת. כי זה תירדה, הרשב"א אומר, נראית בסיפור של רבנו תם, הסיפור הקשה הזה, כן? הרשב"א אומר שרבנו תם אכל בשר ושתה יין. זה לא כאילו היה אדיש למות אחותו, אלא מסיבה אחרת. היות והוא לא היה צריך לגבור. אז כל הדין היה, אל תאכל בשר, כי אל תעשה סעודה ארוכה שמפריע. זה לא מפריע אם אתה לא צריך לגבור. כלומר, לפי איך שהסברתי בירושלמי, זה מבע של הצער שאתה נמצא בו. או שכבוד המת, או שכבוד המת. זה דין שלפני המת אתה לא מפגין דבר כזה, כן? בבבלי ככה פרשו ראשונים, וזה באמת נכנס טוב בברייתא הלכידה הזאת. זה הכל עניין אחר, זה הכל עניין של טרדות וכו', כן?
יש רישה בברייתא. זה שני דין בברייתא.
זה נכון, אתה צודק. כמו על כורחנו, שהרישה בבבלי, הייתי אומר ככה, בואו נסביר קצת. הרישה בבבלי מדבר את השפה של כבוד המת, הסייפה כנראה לא, והשאלה היא לאיפה למשוך את המציא אתה. אבל אפשר לראות שיש התאמה בין החלקים החסירים והחלקים הנוספים. עכשיו, מה שמעניין הוא שלמרות כל זאת, בבלי תענית הביא את הדין של הירושלמי ביחס למה? סעודה מפסקת בערב תשעה באב. שם זה, אני חושב, המקום היחיד שזה נאמר בבבלי במפורש. שם נאמר, אני קורא, אומר רב יהודה אומר רב, כך היה מנהגו של רב יהודה ברבי אלי. ערב תשעה באב מביאים לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור לקיריים ואוכל, ושותה עליה קיטון של מים, בדומה כמי שמיתו מוטל לפניו. פה זה ממש תיאור בברייתא הזאת, סתר לא ברייתא, ממרה של רב, שמאוד מזכירה את דברי הירושלמי, אינו אוכל כל צורכו, אינו שותה יין, וגם קיטון. קיטון זה, יש פה שני דברים, גם מים וגם כמות קטנה, קיטון של מים, כמות קצובה של מים, וגם שהוא אוכל לבד, יושב בין תנור לקיריים. אז זה מאוד דומה. ובסופו של דבר, נראה שיש פה ברייתות ממש שונות לחלוטין. מי שערבב את הכל, אמרתי לכם שאת לא יודעת התשובה לסדר הזמנים פה, מי שערבב את הכל, עשה לנו איזה צ'ונט אחד ענק, זה מסכת צמחות. שכמה נאמר שם בפרק י' הלכה א', וכאן אני אף פעם לא יודע אם זה פרי העריכה הראשונית, זה פרי העתקות, אני לא יודע, אין לי תמונה ברורה עדיין. אני מדבר כרגע באופן מושגי, בסדר? אבל כל זמן שמתו מוטל עליו, פטור מקריאת שמע, מן התפילה, מן התפילין, מכל מצוות האמורות בתורה, ואם רצה להחמיר על עצמו, הרי זה לא יחמיר בלי כבוד המת. קחו משפט בתוך ברייתא הבבלי, שמו לו את הרציונל של הירושלמי, ויצא מזה איזה צ'ונט חדש, כן? אז אני לא יודע גם יודע איפה לשים את זה. מה שאני רק אוסיף, משהו שהייתי צריך לומר קודם, זה שהירושלמי שמדבר על מה תזכור את יום צאתך, הוא מדבר על מושג של יום. דווקא המושג של יום, מה מזכיר לנו יותר? לא את מיתו מוטל לפניו, אלא
ביום ולא בלילה.
את הענינות, את ואחריתה כי יום מר. דיברנו על זה בשיעור שעסקנו בהבדל בין ענינות למיתו מוטל לפניו. במובנים רבים, הירושלמי, בעצם אם תיארתי לכם קודם, זה מושגים שונים, אולי כבר בירושלמי, מה אפשר לראות? שמכניסים את העניינות לדיני מיתו מוטל לפניו. מי שוודאי עשה את הדבר הזה זה סבי הרב, בספר מן הסערה. יש שם, האמת זה פורסם באנגלית למי שמעדיף, כמה ספר, אבל המקור פורסם בטרדישן בקיץ 78. זה הספד שהרב נתן על ה... לא זוכר ממחותן או המחותנת שלו, מטולנה. טברסקי. ושם הוא, כשהוא מתאר את מה זה חוויית העניינות, הוא, קודם דיברתי בשמו שזה קיום באבילות, שם הוא מדבר שאתה כועס על הקדוש ברוך הוא. אבל אני קודם תיארתי את כל הרעיון שלו עם צידוק הדין, שאתה צריך להראות לקדוש ברוך הוא שמה, שאתה מקבל עליו כאלך את הדין כי השם אחד. אבל הוא שם מדבר שאתה כועס עליו, אתה קצת מנתק את היחסים, וקדוש ברוך הוא מרשה לך. היום תנתק, כך הוא מדבר, זה ודאי לא מדבר בכלל בשפה שהם איתו מוטל לפניו, באיזה שפה זה מדבר? בשפה של הנינות. בסדר, אז אנחנו נצור, מה הלאה? כן, אחרי שונת יסודות הדין, אנחנו צריכים להתחיל להתעסק ביסודיות בשאלה של מה נקרא מיתו מוטל לפניו. זה אחרי שראינו מה דינה והיסודיים, והשאלה הזאת ממשיכה כבר בבית, מה שלא הספקנו, זה מה קורה בשבת? מה קורה ביום טוב? ראינו את הבעיה, יש פה בתוספות דיון, מה אם יש לך מת שאתה לא יכול לקבור אותו? למה השלטון לא מרשה לך? הסיפור הידוע של רבינו תם, שאמר, טוב, שאחותי שבעלה יקבור אותה, אני לא צריך, מה נקרא מתום, אז זה בעיקר, בעיקר זה התוספות פה בי"ז עמוד ב' י"ח עמוד א', כדאי לראות את הסיפור של רבינו תם, איך שהרמב"ן מספר אותו, כי הרמב"ן מצטט את הדברים מפי הרי הזקן, מילה במילה מה שהוא כתב, וזה נראה קצת אחרת, נראה את זה. הייתי רוצה גם לעסוק בשאלה שהראש מביא פה על אתר. הראש עוסק בשאלה של אדם שמת לא מת והוא מתו מוטל לפניו במוצאי שבת, הוא לא יבדיל, האם הוא יבדיל ביום ראשון? בסדר, יש המחלוקת בין הראש לבין המרמי רוטנברג, גם זה הייתי רוצה שנראה, וזה נשתדל לסיים את בשיעור הבא, אני מקווה, בסדר? את דיני מיתו מוטל לפניו, אז נתקדם לתוך מועד קטן. רק נגיד דקה אחת על פרשת שבוע, בסדר? אני לא יודע אם דיברתי על זה פה, אני פשוט נורא אוהב את זה. בסדר, כולם מכירים את השאלה של רש"י בפתיחת הפרשה על... על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע ואלך חרן, למה יש את הכפילות הזאת? לא די להגיד וילך יעקב חרנה. כן, רש"י עונה מה שעונה. אפשר להגיד ככה, בשלושים של הרב עובדיה מותר להגיד שיציאת צדיק עושה רושם, נכון? אבל אני רוצה להזכיר בקצרה דברים יפהפיים שכותב בעל בית הלוי בדרוש שלו הראשון על הפרשה, והוא עומד על כך שכשאדם יוצא לדרך הוא יכול לצאת לדרך בצורות שונות. לפעמים אדם יוצא לדרך כי הוא צריך לעזוב מקום מסוים, ולפעמים אדם יוצא לדרך כי הוא רוצה להגיע למקום מסוים. לפעמים זה קורה. היום אופר איני התפטר מרשות ההסתדרות. מה הוא אומר? מציתי. מה תעשה? אין לי זמן עם אשתי, כן? ומה בעצם הוא תיאר? לא משנה אם הפרשנים וההורים שלא להאמין לו. לא משנה, לא נכנס לזה. אבל מה בעצם הוא אומר? אני לא צריך להיות יותר יושב יור ההסתדרות. אני צריך ללכת מפה. הוא לא הולך לשום מקום, אף אחד לא... אז חלק מדמיינים שהוא כן חושב לאיפה הוא הולך. אבל הוא... הוא אומר, אני הולך. אנשים שלמדו בישיבה והגיעו לאיזה שלב שהם מרגישים די, מציתי. אתה צריך ללכת. לפעמים בן אדם זה אחר, לא צריך לעזוב מקום, אלא צריך ללכת למקום מסוים, ולכן הוא עוזב מקום למרות שהוא היה יכול להישאר בו, כן? זה, רואים את זה בהמון מקרים בחיים. אבא שלי כשהוא היה פליט, שהוא ברח מאירופה, הוא פשוט היה צריך לצאת מצרפת, לאיפה תלך, העיקר לא להיות תחת הגרמנים. בסעודת הודיה שהוא עשה כשהגיע ל-70 שנה ליציאה שלו מאירופה, הם יודעים שהוא בן 80, אז מותר לגלות את זה, כן? אז הוא דיבר על זה שההגעה לאמריקה היא גם דבר טוב בזכות עצמו, כי זה מרכז תורה יותר טוב מצרפת. לך הוא דיבר, כן? הוא אמר, הייתי נשאר בצרפת, מי הייתי לומד? באמריקה הייתה הרבוטנר, ברם צולוביצ'יק, תרב, כן? אז הוא תיאר שהוא עשה, הוא קיים בנפשו גם בילך חרנה. אומר בית הלוי, כשאנחנו מסתכלים על המסע של יעקב, והאמת של יעקב היו עוד שתי הסיבות. מצד אחד, יעקב היה צריך לצאת מבאר שבע, כי עשיו רוצה להרוג אותו. לאיפה לא חשוב, העיקר אל תהיה ליד עשיו. לעומת זאת, הייתה לו גם מטרה מסוימת בהליכה לחרן. מה הייתה המטרה? לשאת אישה. וכאן הוא מפנה תשומת הלב לפסוק שבסוף פרשת תולדות. שם נאמר, אני קורא, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדן ארם. אומר בית הלוי, הוא שמע אל אמו לעזוב את באר שבע, והוא שמע אל אביו ללכת דווקא לחרן כדי לשאת אישה. והאמת שבספר בראשית יש לנו דמות שאפשר לראות אותה, וזה היום קורה הרבה. קודם שאלת אותי על ברסלב, בסדר, בוא ניתן לך דמות ברסלברית של ספר בראשית. זאת אישה שהמלאך שואל אותה אולי את השאלה שכולנו שואלים את המתבגרים שלנו. אני קורא, אני בבראשית פרק ט"ו. יש פה אישה שמתבלבלת במדבר, פרק ט"ז, סליחה. שהיא מתבלבלת במדבר, וימצא המלאך אדוני אל עין המים במדבר, על העין בדרך שור, ויאמר, הגר שפחת שרי, אין מזה ועד ואנה תלכי. זאת אולי השאלה, מאיפה אתה יוצא ולאיפה אתה הולך? ומה היא עונה לו? שהיא לא יודעת. ותומר מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. היא יודעת מאיפה היא הלכה, אבל היא לא יודעת אנה תלכי. עכשיו אני לא יודע אם זאת התשובה למתבגרים, אבל מה המלאך עונה לה? אז תחזרי לשם, כן? אני לא יודע אם זאת התשובה, אבל כן אני מאחל לכולנו שבמסעות שאנחנו עושים בחיים, שהמסעות יהיו עם כיוון. לפעמים אולי טוב להתבלבל, אבל כנראה שלא יותר מדי. לילה טוב.